סיימת, מה?
אפשר
להתחיל. אז, אבל איפה המיקרופון? זה המיקרופון, לא צריך את זה, הבנתי, בסדר. טוב, שלום לכולכם, שלום לכולנו. אנחנו בפרקים ט' עד י"ב, והצעד הראשון שלנו זה אבימלך, בנו של ירובעל, ובואו נקרא את הפסוק הראשון, נראה מה הוא בעצם מספר לנו. וילך אבימלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו, וידבר אליהם ואל כל משפחת בית אמו, בית אבי אמו לאמור. שימו לב, אבימלך מתואר כאן כבן ירובעל. אנחנו יודעים שהוא בן ירובעל. אז כשכתוב את השם אבימלך, אנחנו אומרים בעצמו. וכשכתוב אבימלך בן ירובעל, אנחנו אומרים, אתה רואה מה הוא עושה? ההקשר, הסתכל אחורה, זה קשור לאבא. וואו, אז וילך אבימלך בן ירובעל, כבנו של ירובעל, ובמילים אחרות, הצעד הזה שלו, הוא לא רק שלו, הוא קשור גם אל אבא שלו. הייתי אומר, הדברים נקשרים אל כמוסות הלב של גדעון, ראינו אותם בפעם האחרונה, שבעצם גדעון אומר, השם ימשול בכם, לא אני, וכן הלאה, אבל אנחנו רואים שהוא עושה הרבה מאוד צעדים, לא מעט צעדים, שבעצם מביאים איזושהי משאלת לב, שבכל אופן איזושהי מלכות תצמח כאן, וכן יש פה איזו כפילות, והכפילות הזאת באה לידי ביטוי גם בשם אבימלך. מה זה אבימלך? אבימלך זה אבא, אבי מלך, זאת אומרת, אולי אבי המלכות, וככה ראה את עצמו אבי מלך, עם הגנים האלה, עם החיידקים האלה שנמצאים בתוכו. אז אם כן, זה מצד אחד. נקודה מעניינת, הוא לא קרא ל-70, היו לו 70 בנים, והנה יש אחד שהוא, מה? לא, 70 בנים לגדעון, אני מדבר עכשיו על גדעון. גדעון לא קרא לבכור, לא קרא לאלה שמסמלים אולי את המקום הטוב, לבן אישה זונה. זאת אומרת, הוא בעצם מבין שמלכות זה לא פשוט, זה נגד. אז הוא את הכמוסות הלב שם במקום בצד, בשוליים, הוא לא שם אותם במיינסטרים. במיינסטרים אי אפשר, זה צדיקים, זה יותם לא שייך, מלכות זה לא טוב. יש תפיסה אחרת בתוך הבית, אבל הוא בכל אופן איזשהו מקום הדבר הזה תופס. אז אם כן, הם באים שכמה, שימו לב, באים לשכם, כדי להיות מלך צריך מקום, אז קודם כל הולכים למקום שכם, והבסיס הוא משפחה. עצמכם ובשרכם אני. השאלה בעצם, כן, שימו לב למעניין, הוא בא אליהם, דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם? המשול בכם 70 איש כל בני ירובעל, אם משול בכם אחד. שימו לב, יש פה שתי אופציות. מה אתם מעדיפים? 70 מלכים או מלך אחד? מה הם היו אמורים לענות לו? לא ולא. אבל את זה הוא לא מניח. זאת אומרת, הוא מניח, ושימו לב, זה עובר. מה זה עובר? כאילו, ברור שצריך מישהו, השאלה מי? ובעצם אנחנו פוגשים פה, מתחת לפני השטח, שיש פה איזו הנחת יסוד כמוסה, שהוא אומר אותה, והיא עוברת. איך היא עוברת? במילים אחרות, איזשהו רצון שיקרה משהו ברמה הממלכתית, אולי סביב העובדה שלפני גדעון באמת הקדוש ברוך הוא היש השם בקרבנו והיה כל נפלאותה וכל המצב היה קשה והיד על העם מאוד, יש פה איזה הידלדלות הייתה בתקופה הזאת של גדעון, אז בעצם החולשה הזאת לא רצו אותה, והנה מלך, לא מלך אבל מנהיג, עשה איזשהו דבר גדול, למה לא להמשיך את הדבר הזה? זה נמצא מתחת לפני השטח, אבל המחשב, אבל אין לזה עדיין מקום, אבל שימו לב עוד פעם מתחת לפני השטח, מה אתם מעדיפים? ובעצם יש פה אמירה סמויה. וית ליבם אחרי אבימלך, כי אמרו אחינו רואים, וית ליבם זה לא שכנוע, נטע הלב, באיזשהו מקום הדברים הגיעו לשם, כי אחינו לא לגופו של עניין, ובעצם, כן, הצעד הראשון שלו להרוג את כל הבנים, כדי שלא תהיה התנגדות, הדבר הזה מוצאים אותו בעוד מקומות במקרא, פה זה תחילת הדרך וכמו הרבה דברים שהם מאוד בוסרים, אז גם זה צעד מאוד בוסרי לקבל את המנהיגות שלך על ידי עריפת ראשים, גם כמושג וגם כממשות, ודאי זה חיסרון גדול, אבל אני בעצם שואל שאלה, לו יצויר שלא היה הורג את ה-70, 70 חסר אחת אולי, אם הוא לא היה הורג את כולם, מה היה קורה בבית גדעון? האם כולם היו כמו יותם מתנגדים למלכות ולא מעלים על דעתם שיהיה דבר כזה? אין לנו תשובה ברורה, והמקרא לא נותן לדבר הזה מענה, אבל מתחת לפני השטח אנחנו מבינים שיש פה משהו, שמשהו קורה, ואבימלך הוא מניע את המהלך הזה קדימה בצורה מאוד בעייתית, הוא מניע את הדבר הזה, ולכן אני אומר, אילו לא היה הורג את כולם, האם מישהו אחר היה מנסה להרים את הכפפה? האם היה קורה משהו אחר? האם הברור שבית גדעון טוטל מתנגד? ראינו יתר בחורו, וראינו כל מיני פעולות בפעם הקודמת שמראות על כן איזושהי כמיהה שכן יקרה משהו בציר הזה, ולכן אני אומר זה לא חד משמעי, ברור שאבימלך עשה, לקח את זה למקום מאוד מאוד חריף, ואז הבן שנשאר הוא כמובן עומד בצד השני, כן.
בדמות אחרות במקרא אנחנו רואים שדברים תמיד את הבן אישה יוצאת דופן, כלומר גם יפתח, גם אצל דוד שלא מוזר איתי לחי, אז יש שם לא אישה אחרת, אבל יש דחייה כל הזמן.
דחייה של המנהיג המיוחל.
דחייה של מישהו שיוצא דופן שהוא לא המיוחס.
כן, כן. השאלה תמיד זה למה. זה לא רק...
אבל בפועל יש את זה.
נכון, נכון. התופעה הזאת שהמלך בסוף צומח במקום הלא לא, לא צפוי, היא קורית בעוד מקומות. אם כי פה, אני חושב שניסינו להסביר את הדבר הזה, וזו צמיחה לא טובה, כי באמת התפיסה של מלכות היא לא טובה. מלכות זה לא דבר טוב. לא אני אמשול בכם, לא בני אמשול בכם, השם אמשול בכם. כן, עוד נחזור לזה בהמשך הדברים. טוב, אז הנה הדבר הזה מגיע לקצה שלו והריגת כל הבנים, ובעצם אנחנו כאן מגיעים לסיפור הזה עם יותם ומשל יותם. אז אני רוצה להעיר כמה דברים. באמת לגבי המשל מהו, אז רש"י בעצם לוקח את שלושת העצים כמשל לשלושה מנהיגים, הזית זה עתניאל בן כנז, והתאנה זה דבורה, והגפן זה גדעון. היתרון זה באמת לראות פה שלושה אירועים, הקושי שכבר אברבנאל מצביע עליו, איפה מצינו שביקשו מהם למלוך ושהם מתנגדים, כאילו הסיפור הזה לא היה, ובאמת הקושי הזה הוא קושי גדול. אברבנאל הולך בכיוון של שלוש תכונות של גדעון, באמת מגדעון ביקשו, אז המשל מתאים לגדעון, לאבא של יותם, ושם לא ביקשו שלושה, אבל זה שלוש תכונות ובעצם יוצר איזושהי הפשטה, ובאמת מייחס את זה לך.
הם לא רצו.
מה?
התאנה לא רצתה
וכולם. זה גדעון, גדעון הוא התאנה והגפן מה?
לא רוצה.
גדעון לא רצה להיות מלך, לא אני, נכון? ביקשו ממנו תמשול עלינו, הוא אומר, לא אני ולא בני, השם ימשול בכם. אז הנה הוא בעצם, אז יותם בא ואומר בבהירות את התפיסה הזאת. אבל גם זה קשה, כאילו הדימויים הם לא כל כך חזקים, וגם הם כאילו רופפים קצת בשיוך שלהם, זה דבר אחד. דבר שני, על אבא שלוש תכונות, זה כאילו נראה שלוש בקשות, ביקשו מהתאנה, ביקשו מהגפן, ביקשו מהזית, זאת אומרת, מה המשמעות של הדבר הזה? אז אפשר ללכת למקום נוסף, לא דווקא לשיוך פיזי של סיפור היסטורי שהיה, אלא משל, זאת אומרת, ברור שברקע ביקשו מאבא של יותם, והוא אמר, לא, אני לא, זה ברור, אז זה כן עומד ברקע. אבל שלוש בקשות ושלושה סירובים זה איזשהו ציור שהופך את זה להיות לא מקרה, שלוש תמיד, מהרבה מקומות. שלוש פעמים אומרים לא, אז זה איזושהי אמירה לא מקומית, לא צדדית. שלוש זה חזקה, זה קביעות, זה ממשות, זה איזושהי אמירה חד משמעית, לא רוצים מלכות, הנה שלושת העצים החשובים האלה, והנה למה? כי יש לי ייעוד. וחדלתי את מותקי, או את דשני, את מותקי ואת תנובתי ואת תירושי, זאת אומרת, כל אחד מהם יש לו מה לעשות, יש לו ייעוד, יש לו שליחות, והשליחות שלו היא נמצאת במגרש שלו, ואני לא אמורה לנוע לעצים. שימו לב, יש פה תפיסה. התפיסה נמצאת בעומק הדבר. כל אחד בעצם יבנה את עצמו. כל אחד יתרום גם לקהל, לאנשים סביבו. יכבדו בי אלוקים, מתקי, משמח אלוקים ואנשים. אגב, בהתחלה אלוקים, אחרי זה אנשים ואחרי זה אלוקים ואנשים. מתקי ותנובתי, זאת אומרת יש איזשהו מבנה שאפשר גם לנסות להבין אותו. אבל בכל אופן, אז זאת אומרת, אז יש לי ייעוד וזוהי התפיסה שבעצם מציג פה יותם. אתה בא למישהו ואומר לו, תמשול בעם ישראל, לא, מה פתאום, הייעוד שלי זה כל מה שיש לי לתת לעולם. זה להביא למציאות, אני נותן, רגע, ומה עם רשות הרבים? מי אחראי על הכלל? אין פה, בעצם המשל הזה בעצם רואה במקום הזה, מקום, לא, אתה לא אמור להיות שם. החדלתי את הייעוד שלי, זה המקום שלך. והכלל בעצם אין פה מישהו שאמור לקחת אחריות על הדבר הזה. ופה אנחנו רואים משהו שממשיך את אבא. אבא בעצם גדעון אמר, לא אני אמשול בכם, לא בני אמשול בכם, השם אמשול. זאת אומרת, כל אחד אחראי על הרשות שלו, אבל על הכלל, על הציבוריות, על רשות הרבים, זה אחריות של הקדוש ברוך הוא. התמונה הגדולה זה לא הלכנו, אנחנו אחראים על התמונה הקטנה, התמונה הגדולה לא הלכנו, מי הולך לשם? האתד, השיח הקוצני הזה שאין לו מה לתת בכלל במגרש האישי, הוא הולך והולך עם הרבה חוסר תום לב, הולך ואש תצא ותשרוף וכו', זאת אומרת, הולך למקום הזה. עכשיו שימו לב, עצם המשל על עצים ומלכות, הוא עצמו כבר אומר, מה חושב יותם על הסיפור? מה זאת אומרת עץ מולך על אחרים? במה הוא מולך? הוא לא... לנוע על העצים, מה זה? לנוע על זה גם, זה איזה מין על זה תמיד סמכות, על זה מלמעלה. לבוא מעל העצים ומה לעשות? לנוע. מה זה הלנוע הזה? זה מה זה הלנוע? איזה אפקטיביות, איזה יתרון, איזה חשיבות, איזה... זה, הדימוי הוא בעצם של סוג של שררה, מי בראש כזה, מי לוקח את הכבוד, הייתי אומר, או את העמדה הזאת של לנוע על, כי באמת גם לנוע זה לא פעולה של, היא אפילו קצת פחות, לא כל כך בהירה, אבל היא לא פעולה של מלכות, היא לא פעולה של שלטון, ובעצם אפשר לומר, עצים לא צריכים מלך, ולא צריכים מישהו שינוע עליהם, וכל הסיפור הוא בעצם ממחיש בצורה מאוד טובה את התפיסה שבעצם גדעון אמר אותה, ויותם גם מאמין בה עד הסוף. גדעון אמרנו, לא ברור, הוא לא מכוון עד הסוף בדבר, אבל בנו, בוודאי בסיטואציה שנוצרה, שאחד הבנים, אבימלך, לקח את הצד האחר כל כך חזק, אז הוא מביע בצורה מאוד חד משמעית, הסיפור הזה הוא לא, ויש פה פגיעה גדולה בכל אחד בייעוד שלו, ויש פה סטייה גדולה מן הדרך. טוב, שימו לב, בסוף דבריו יותם פונה אל המצפון. זה מעניין. אם באמת, ואם באמת ובתמים עשיתם עם ירובל ועם ביתו היום הזה, שמחו באבימלך וישמח גם הוא בכם. אתם יודעים מה? אם אתם שלמים עם עצמכם, מצוין. ואם אתם לא שלמים, ואם אין, תצא אש מאבימלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו ותצא, כן? ותצא אש מבני... ותצא, כן, ותצא. זאת אומרת, ותצא אש מבעלי שכם ומבית מילו ותאכל את אבימלך. יש פה דבר מעניין. זאת אומרת, הוא לא גומר את דבריו באיזושהי אמירה שיפוטית חד משמעית שלו, אתם עשיתם דבר רע מאוד ולכן ככה וככה. לא. הוא כאילו פונה אל המצפון, אל המצפן שלהם, ואומר להם, אם באמת ובתמים עשיתם את הדבר הזה, תשמחו. וככה הוא בעצם, הייתי אומר, מעורר אותם לאיזושהי עמדה פנימית, ובמובן הזה אפשר לראות איזו התקדמות. כן, אנחנו עוד נגיע, כשנגיע למילים איש הישר בעיניו יעשה שנאמרות בסוף ספר שופטים, ונראה שיש פה איזו התעוררות פנימית למשהו שהוא בא מבפנים, שכל התנועה של ספר שופטים זה דבר שפחות דיברנו עליו, ואני באיזשהו שלב, מה זה באיזשהו שלב? אני ארצה לשים אותו בציר של השופטים ולהראות שמתעורר פה משהו, אז יש פה פנייה אל המצפון, היא לא פנייה מכוח מה שהקדוש ברוך הוא אמר, או מכוח המוסר, או מכוח משהו גבוה. כאילו, תבחנו את עצמכם, זה שלב בהתפתחות, אבל כל הציר של התפתחות בספר שופטים, אני אמצא את הזמן לדבר עליו כנושא, הוא נושא משמעותי שעוד לא נגענו אליו, הוא נמצא בשיח הסמוי של הספר, ואנחנו באחת הפעמים הבאות, אנחנו ניקח אותו כנושא, ופתאום נראה ציר שלם שחורז את ספר שופטים. טוב, בואו נלך לאבימלך. האיש הזה מתחיל בשררה, רואים את לשון ויסר אבימלך על ישראל שלוש שנים. המילה שררה היא לא מילה, לא מלכות, אפילו שקוראים לו אבימלך. שררה זה חשיבות, יש פה הכבוד, השררה, במובן השלילי שלו, גם נמצאים פה. שימו לב לדבר יפה. הכותרת, וישלח אלוהים רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שכם, ויבגדו בעלי שכם באבימלך. ואז מספרים סיפור שלם את כל הפרק. ובסוף הפרק, הפסוק האחרון, וישב אלוהים את רעת אבימלך אשר עשה לאביו להרוג את שבעת אחיו, ואת כל רעת אנשי שכם השיב אלוהים בראשם, ותבוא עליהם קללת יותם בן ירובעל. זאת אומרת, יש פתיחה של מעגל, על מה הדבר הזה הולך? הקדוש ברוך הוא שולח רוח רעה, למה? על העוולה, על החמאס, על מה שעשיתם, בניתם פה מלכות על חורבות אנשים, על רציחה של אנשים, על זה יהיה מחיר, רוח רעה של הקדוש ברוך הוא, בין אבימלך ובעלי שכם, וזה גם הסיום. הרוח הרעה הזאת, אנחנו רואים, בסופו של דבר היא נקשרת למשהו שלא בא מבחוץ, אלא בא מבפנים. אם באמת ובתמים עשיתם, ואם עין תצא אש מאבימלך, למה יוצאת אש? כי באמת יש שם אש, באמת יש שם חוסר טוב, באמת יש שם משהו לא מחובר מבפנים. וכשמשהו לא מחובר מבפנים, אז בעצם אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא בעצם שותף בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שולח רוח רעה, אבל שולח רוח רעה שהיא בדרך הטבע נמצאת פה, וכל הסיפור הזה הוא סיפור בסופו של דבר שאפשר להסביר אותו באופן טבעי. רוח השם מלווה אותו כרוח המוסר, כרוח של דין שיש פה. עשיתם דבר, עשיתם עוולה, עשיתם דבר נורא, והנה המחירים שיהיו לדבר הזה. והקדוש ברוך הוא, השיוך לקדוש ברוך הוא שם את זה במקום הרוחני העליון, אבל לא בניגוד ליכולת להסביר את כל הפרק באופן טבעי. מכאן אנחנו עוברים לפרק שבעצם יש פה תיאור של התנהלות, ממלכה שמנהלים אותה בצורה קשה מאוד, תכחנות שאין כדוגמתה, כוחנות. קשה להגיד פה שיש טובים, הרבה פעמים יש טובים ורעים. אתה אומר, הצד הזה נושא את שם השם, הצד הזה, חסר. תמיד יש מורכבות במקרא. אגב, תדעו, גם כשזה עם ישראל מול אומות העולם, בקריאה מאוד קשובה, אתה רואה את המורכבות. התורה היא תמיד מראה את הפנים השונות והעמוקות של המציאות, היא לא נמצאת באיזושהי הכרעה. אבל פה זה צועק, אין פה טובים ורעים, כולם נמצאים בצד הלא טוב של איזושהי מלכות, שאתה קורא את הפסוקים ואתה אומר, וואו, 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 מה קורה פה? גם הבוגדים, אבימלך, אנחנו יודעים, הוא קם על תשתית מקולקלת של להרוג, של לבוא לאחיו ולבקש מהם ולהרוג את 70 אחיו. אין צורך לומר איזה תשתית, לא של מנהיגות, של כוח, של שררה, של משהו מקולקל. אבל גם הבוגדים בו, גם השם גל בן עבד, אתה מרים את הגבה, אני לא אדרוש שמות, אבל כל אחד מרים את הגבה, גל בן עבד, זה לא נשמע טוב. ומיד אחרי זה אנחנו רואים, ויצאו השדה ויבצרו את כרמיהם וידרכו ויעשו אילולים ויבואו בית אלוהיהם. איזה אלוהיהם? אלוהים אחרים, הבנו. עכשיו אנחנו מבינים על מי מדובר פה. ויאכלו וישתו ויקללו את אבימלך. וגם מי אבימלך וכן הלאה. אחרי זה יש פה איזשהו ביטוי. צא אבימלך. כאילו, איך הלשון פה? רגע. רבי צבאך, ויאמר לאבימלך, רבי צבאך וצא. זה כמו קרבות רחוב, נכון? כמו קרבות רחוב. יאללה, בוא נראה אותך. כל מיני ביטויים כאלה. זה נמצא פה, התנ"ך מדבר, מביא אותם כמו שהם, זה היופי, זה החיות שיש. ועם כל המשמעות העמוקה שלהם, יש בהם גם את המשמעות הפשוטה. ואנחנו בעצם נחשפים פה לאיזושהי פרשייה, כמו שאמרנו, שאבימלך בכוח בעצם רוצה כוח ואינטריגות ונאמנויות בסיסיות של משפחה, מכוח המשפחה הוא מנסה. אין גבול לכוח. מפיל חללים רבים, אחרי זה אלף באיזו סיטואציה של מגדל, ואלפים של אנשים נהרגים ומשלמים בחייהם. ואפשר לומר על הפרשה הזאת שיש פה איזושהי הצצה ראשונה, מה קורה במלכות בוסר. מלכות זה כוח גדול להוביל את הכלל. אבל כשמלכות עוד לא בנויה, ולא מבינים שבעצם הם שלוחים של עם ישראל, ולא מבינים שעבדות אנחנו נותנים ולא שררה, אלא חושבים שזה שררה, רואים פתאום, וואו, איזה כוח יש לי, אני יכול לומר משהו וכולם חייבים לשמוע לי. וואו, יש שיכרון כוח, ושיכרון הכוח הזה, והרצון לבוא אל עמדות ומוקדי הכוח, זה יצר בלב האדם, ביסודו הוא קשור ביכולת שיש לו לתקן את העולם, כי כשבן אדם מנהיג הוא יכול להוביל עולם שלם, לתקן עולם במלכות שדי, אבל אם הוא לא מבין שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, ואני מזכיר לכולם שאפילו גדעון לא ראה, היש השם בקרבנו עוד פעם ועוד פעם, אנחנו שליחים שלו או שאנחנו לעצמנו, והכרעה שלו לא לקבל מלכות, זה לראות בעצם, הוא לא רואה את הנוכחות האלוקית שם, הוא לא מצליח להיות שם, הוא צריך את הנס, הקדוש ברוך הוא עוד פעם ועוד פעם מפמפם, אבל אחרת לא רואים את זה שם. ובאמת זה בא לידי ביטוי, במנהיג שלא רואה את עצמו שליח של הקדוש ברוך הוא, נמצא במקום של השררה, למה? כי באמת העולמות פרודים, העולמות לא מחוברים, רואים את זה בעיניים. אז כמה מלכות מאוד מאוד בוסרית, והדברים מגיעים לאן שמגיעים, יש איזה צד שהנה, זה ניסיון הנפל של מלכות ישראל, אבי מלך, יש, אחרי זה זה יגיע בתקופות מאוחרות יותר, יהיה אלי מלך, זה כבר לא אבי המלכות, אלא אלי הוא מלך, זה כבר משהו אחר, נגיע לדבר הזה, גם בימי שעות השופטים, אבל באלי מלך במגילת רות, זה שמה במיוחד, ושמה זה דמות חיובית מאוד, אלי מלך. אלי הוא מלך זה רך יותר מאשר אבי, וגם הקדוש ברוך הוא נמצא פה בתוך הסיפור הזה. וטוב, אלה הדברים ביחס לאבי מלך וביחס למה שקורה בשכם מבחינת הסיפור המפורט, אז כמובן שלא נוכל לגעת ולהיכנס לכל פרטיו. אני ממשיך. רואים שזה אזור שכם, יש שם מערכת של מקומות, זאת אומרת, זה חבל ארץ שלם שהוא עצמו לא ישב בשכם, אתה רואה. אז בתורמה, נכון? זאת אומרת, רואים שהוא שולט על אזור השומרון, אזור שלם של ערים, הוא שולט בהם, ורואים איך בסוף כולם נלחמים בכולם, בלגן אחד גדול. גם כל הפרקים הם כתובים, קשה קצת לקרוא את הפסוקים האלה. גם במציאות היה קשה. אני אומר דבר, תדעו, אפשר לראות שיש פרקים שונים שמנוסחים בצורות שונות. זה משהו שעוד נראה אותו, אני מקווה לזכור ולהעיר עליו. ופרק מנוסח הרבה פעמים באיזושהי רוח שמשקפת את המציאות. שפה קשה, לפעמים אתה אומר, פרק, אתה שובר את הראש, מה כתוב פה? גם אנשים דיברו ככה, גם התקשורת הייתה קשה, גם באמת זה עומק הסיפור. אז התורה בעצם מספרת את הדברים בכלים שכן הכלים על התוכן שלהם, כן הכלים על המשמעות שמקופלת בהם, והפרק הזה שמלא איזה תכחנות ואתה לא יודע מי נגד מי, זה גם בתוך הפסוקים זה כתוב, רגע הוא בצד הזה, בעלי שכם, מי זה בעלי שכם? ואתה נמצא פה ומה בכל שלב ומי נגד מי, יש פה קשה קצת לקרוא את הפסוקים, וכנראה שהיה קשה גם עוד יותר במציאות, ויש פה איזה השתקפות. טוב, אז זה דבר שעוד בעזרת השם נעיר עליו. אז ראינו את פרק ת', פרק י'. פרק י', אנחנו רואים שמות של שופטים שאין עליהם עיסוק רב, ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל. שימו לב, על אבימלך לא כתוב שהוא הושיע את ישראל, זה נקודה מאוד מעניינת. אבל בסופו של דבר, ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל. בעצם המקרא נותן פה הכשר בדיעבד. הוא לא אמר עליו, הוא קם להושיע את ישראל, ויושע, או ביטויים שכתובים על אחרים, ודאי לא ותצלח עליו רוח השם, כי לא. אבל כשבא מישהו אחריו, אומרים, הוא, הנה, ההמשך להושיע את ישראל, רגע, אז אבימלך היה כזה. יש איזה מקום שכן. אחרי הכל, מנהיג מוביל את העם ומחזיק איזה משהו, ומוביל את תהליך ההתפתחות, ואתם יודעים מה? אפילו למדו מה לא. גם זה חלק מהלימוד של עם ישראל, גם זה חלק מהישוע. כי מלכות כבר מרחפת, ויש כל מיני דברים שנמצאים צפים, ואלה לשם פנינו מועדות, אז בעצם אומרים, כן, אולי מישהו חושב שכן, ובסופו של דבר אומרים לא, זה חלק מהלימוד, ואולי גם עוד דברים שבסופו של דבר שמים אותו עם זיקה, הקרנה, עקיפה, אבל להושיע את ישראל, כן, גם הוא בתוך הסיפור. טוב, יש פה כמה וכמה תיאורים, יש פה את תולה בן פועה, ויש פה יאיר הגלעדי, ואליו, וביחס אליו, היו לו 30 בנים רוכבים על 30 הירים, ו-30 הירים להם, רואים פה כבר איזה חשיבות של שופט. ואולי ה-30, הריבוי בנים הזה, שיופיע גם בהמשך אצל לבצן, הוא כבר קצת משהו קשור למלכות, כמו ה-70 בנים של ירובעל. מה זה המספרים האלה של מנהיג, של משהו שאנחנו נראה אותו לימים, דוד יש לו 18 או 24 או 48 לדעות התנאים השונים, כמה אנשים היו לדוד, שלמה יש לו 1,000, והנה כבר בספר שופטים אתה רואה מתחיל איזשהו דבר, גם מבחינת העושר של אותם אלה שמנהלים סוג של ממלכה משפחתית כזאת, וכבר איזושהי נגיעה מסוימת לקראת מלכות. טוב, הפסוקים הבאים ראינו מפסוק ו', ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים ואת האשטרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת כל אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את אדוני ולא עבדו. הפסוקים האלה בעצם הם רקע למנהיג הבא. המנהיג הבא זה יפתח. אז למה הסיפור הזה? הסיפור הזה הבאתי לכם אותו בעימוד מול פרק ב', לראות שבעצם יש ממש הקבלה, יש איזשהו שלד משותף, אבל במקום שיש שיתוף גם אני יכול לעמוד על ההבדל. אם אין שיתוף אז אין הבדל, כל דבר הוא לא קשור. כל מקום שיש בסיס משותף, אתה אומר, רגע, יש בסיס משותף, אז מה ההבדל ביניהם? אז אני, יש לכם את הדף הזה? כדאי, יש אותו בזה, תמיד כדאי לבוא לשיעור עם הדפים האלה, ואז אנחנו יכולים לראות אותם ביחד. אני ממש בקצרה, ויותר ממה שאומר צריך להגיד פה. שימו לב, בפרק ב' ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם ויעבדו את הבעלים. בפרק י' ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. אותה פתיחה בדיוק. ויעבדו את הבעלים ואת האשטרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון וכו' וכו' וכו'. 7 מיני אלוהים אחרים. אז כבר אנחנו רואים אותו בסיס, אבל פה כבר אנחנו עמוק בתוך הבוץ. בפרק ב' ויעזבו את השם אלוהי אבותם, ופה ויעזבו את השם ולא עבדו. כשאמירה לא עבדו, זאת אומרת, הם במקום אחר, יותר חזק מאשר התיאור שם. שם זה איזשהו תיאור, המוציא אותם מארץ מצרים מול רף, הוא הוציא אתכם מארץ מצרים, איך אתם עושים דבר כזה? אבל זה גבוה כזה, פה יש משהו יותר בתוך המציאות, 7 עמים אחרים שעובדים את אלוהיהם, ושימו לב, זה נקודה מאוד מעניינת, כל עם עובד את האלוהים שלו, אז תיקחו אחד, מה זה לקחת 7? מה זה לקחת 7? זה עוד פעם, עם ישראל הוא יש לו את מידת ההתקללות, יש לו את מידת המלכות. המלכות הזאת אמורה לרכז את כל הממלכות ולחבר את כולם. אז גם פה כבר נמצאים פה, לא כמו בתחילת הדרך, מחפשים את האות שלנו, אנחנו כבר הולכים למקום יותר גדול, ובמקום הגדול הזה אנחנו מאגדים את האלוהים של כולם, אבל אנחנו פה במקום אל הקדוש ברוך הוא. אבל יש פה משהו רחב יותר, יש פה משהו מגוון יותר. האלוהים שלי הוא לא רק זה שנמצא לי בגינה, הוא גם נמצא פה, הוא שמש, הוא בסוף, הוא 7 מיני אלוהויות, זה לא הולך לאיזשהו מקום. האלוהים שלנו הוא רחב, אבל לא בשמיים, הוא נמצא פה, זה התקלה. ואיך הרף השם בישראל כתוב בשניהם, אבל פה יש שבירות יותר. שם ויתנם ביד שוסים וישוסו אותם וימכרם ולא יכלו לעמוד לפני אויביהם. ואצלנו פה זה פעולות יותר קשות. ויעצו וירוצצו את בני ישראל. יש פה ביטויים יותר חריפים, ותצר לישראל מאוד בעצם נמצא בשניהם. אחרי זה בפרק ב', מה שנקרא הגלגל החוזר. הגלגל החוזר שבעצם מדבר, הוא נתן להם שופטים, וגם אל השופטים לא שמעו, ובמות השופט הם משחיתים, והאיך הרף השם, ואני לא אוסיף להוריש אותם מפניכם, והתוצאה אחרון אף השם ושיעבוד אל הגויים. וינח להם גויים האלה לבלתי הורישם מהר, ולא נתנם ביד יהושע. נגמר לא טוב. מאוד מעניין שבצלע של פרק ב', אני משאיר את זה כשאלה. בצלע של פרק ב', תבדקו, אין, ויקראו אל השם, ויזעקו אל השם, ויצעקו אל השם, אין פנייה אל הקדוש ברוך הוא. החלק הזה הוא בעצם המשפט האלוקי בהנהגתו את דור השופטים, ובעצם הסיפור של הגלגל החוזר, עוזבים את השם, השם חורה נותן אותנו ביד שוסים, ואז הקם המושיע וכל התיאור הזה, רגע, והם הגיעו לאיזה זעקה לקדוש ברוך הוא, זה לא הסיפור, גם זה בלי זעקה, ואתה צר להם מאוד וישלח להם השם מושיעים ויושיעו. רגע, ומה עם הזעקה? הזעקה לא נמצאת. פה זה כאילו המשפט האלוקי על העם. מהו המשפט ומאיזה סיבה, זה מעניין, אפשר להגיע יותר לעומק ממה שכרגע אני אומר, זה, למה זה לא נזכר? כי ההקבלה בין שני המקומות נמצאת כמעט מילה במילה, השלד הוא דומה, ופה אין זעקה מצד אחד. ובפרק י' שלנו המצב יותר קשה, אנחנו כבר שקועים יותר בתוך המציאות, זה מצד אחד. מצד שני, בתוך המקום הזה, אין את העיסוק של הגלגל החוזר של השופטים, כי פה מדובר אחרי הסיפור של אבי מלך, לפני הסיפור של יפתח, או אחרי הסיפור של עוד שני השופטים הקטנים האלה, המקומיים יותר, ובעצם יש פה איזושהי נקודת זמן שמדברים, ולא מדברים על השופט, אבל כן מדברים על הזעקה, שהקדוש, שהם זועקים אל השם, ויזעקו אל השם למור חטאנו. ופה הקדוש ברוך הוא אומר, אז מה זה חטאתם? עזבתם אותי, תפנו למי שאתם, תפנו לאלוהים שאתם עובדים אותם. ויראו בני ישראל חטאנו, עשה איתנו מה שהטוב בעיניך, חצילנו מהיום הזה. ויסירו את אלוהי הנכר מקרבם, ויעבדו את השם, ותקצר נפשו בעמל ישראל. וואו, שימו לב, יש פה נקודה של אור. הנקודה של אור, זעקה אל השם, הקדוש ברוך הוא עונה להם, אני לא אבוא כי אתם לא עזבתם את עבודה זרה, ויסירו את אלוהי הנכר מקרבם ויעבדו את השם. מה אתם אומרים על המילים האלה?
מזכיר את יעקב גם. איזה? הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם.
כן, מזכיר את הסיפור, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, והתארו ונקומה ונעלה בית אל, נכון? פה, ויסירו את אלוהי הנכר מקרבם, אז אם כן, וואו, זה טוב. אז יש פה את הציר שבעצם מאפשר לנו לבוא עכשיו לבקש מנהיג חדש. הנה, יש פה תשתית למנהיגות חדשה. זה דבר אחד. אבל שימו לב למשפט האחרון. ותקצר נפשו בעמל ישראל. מה זאת אומרת? ותקצר נפשו של הקדוש ברוך הוא. אם מלא מקרא כתוב, לא היינו אומרים דבר כזה. קצרה נפשו זה כאילו של מישהו אין לו כוח למצב מסוים. הקדוש ברוך הוא מתקשה לראות את עמל ישראל, את האיסורים של ישראל, את הכאב, את הסבל. ותקצר נפשו וסוג של הקדוש ברוך הוא מרחם, מרחם, עכשיו עומדת להיות הפרשייה הבאה מתוארת. אז זאת אומרת, יש פה בסופו של דבר הקדמה לפרשה השנייה, וזעקת העם כעומדת בבסיס, ואם תרצו, הפער אולי ביניהם קשור לפער בין תחילת הספר שהזעקה לא נזכרת שם, לסוף הספר שהזעקה נזכרת, ובאותו מקום שהזעקה נזכרת, גם מתוארת עשיית העם, ואיזו התעוררות שיש בעם, והדבר הזה הוא קצת קשור לציר שאמרתי, הסמוי של הספר, שמראה שיש פה ציר של התקדמות גם, ומצד אחד שקועים יותר עמוק, מצד שני, הלב שלהם יותר בא לידי ביטוי. בפרק ב' לא שמים לב את הלב, הלב לא, הוא לא חלק מהסיפור, ופה הלב הוא אפילו לב הסיפור, במידה רבה. הזעקה שלהם מתוך המצוקה, מתוך הכאב, יש זעקה, הנה מתעורר משהו לתחייה בתהליך הזה, של ירידה מצד אחד, רואים את הירידה ותקצר נפשו בעמל ישראל, הם לא ראויים! אבל מתעורר הלב, מתעורר את הזעקה, מתעורר את הבטחה, מתעורר משהו מבפנים ומשהו מבפנים, ואני לא אקדים את המאוחר כי אנחנו נעסוק בזה בהרחבה. טוב, אנחנו עוברים לפרק י' לסיפור של יפתח הגלעדי, מסע ומתן. מי שראה את המלבים ראה, המלבים עושה איזושהי חלוקה, אומר, כן, בין קצין לבין ראש, היית לנו לראש, והוא גם בעצם מצביע על ויכוח שהיה פה, מסע ומתן. אני לא דווקא קשור למלבים, אבל רחב יותר, אני רוצה שנקרא את הפסוקים בזריזות, ונראה בעצם את התהליך שמתרחש כאן. תסתכלו פסוק ו', נראה איך זה מתפתח. אתם איתי? פרק י' פסוק ו'. ויאמרו ליפתח לך והיית לנו לקצין, ונלחמה בבני עמון. אומר המלבים הקצין הוא העומד בקצה המחנה, מחמת חשיבותו ומעלתו, בגבורה וכו'. קצין נתפס פעמים עם קציני הצבא, גם במקרא, כמשהו שקשור לצבא. אז הקצין הוא תפקיד חשוב, אבל הוא לא הראש, הוא לא המנהיג. נכון? זה משהו אחר. הוא בוודאי לא השופט, במונחים של ספר שופטים, שהוא מחזיק את הדור, הוא מחזיק את ה... מה?
זה מתחיל לסוף פרק י'.
שמה?
אומרים, מי יש שיחל להילחם מבני המון, יהיה לראש לכל השני גלעד.
אבל יפתח המציאים רק עצים.
נכון, נכון. העם מעולה. העם רוצה ראש, בעצם השאיפה למנהיג. באים הזקנים, ומה חושבים הזקנים?
ניקח איזה מישהו.
ניקח קצין, למה?
זמני.
עברנו תקופות קשות של מנהיגות, נכון? היינו שם.
נכרנו.
לא פשוט הסיפור של מנהיגות. המנהיגות נמצאת בשבר גדול. אז באים הזקנים, הזקנים זה האנשים שיש להם את הפרספקטיבה הרחבה, לא המקומית. אז כאילו הצעירים או העם במובן הרחב שלו אומר, אנחנו רוצים מנהיג, אנחנו רוצים ראש. ראש זה לא המילה מלך, אבל זה לא רחוק בעצם מהדבר הזה. זה מה שהעם רוצה, אבל בפועל, רגע אחד, כן. ויאמרו העם שרי גלעד, איש אל רעהו, מי האיש אשר יחל להילחם יהיה לראש לכל יושבי גלעד, והם עכשיו באים המשלחת והזקנים אומרים, אנחנו רוצים קצין ונלחמה. מי ילחם? אנחנו. הם לא, זאת אומרת, לא שמים את המשקל אצלו, אנחנו צריכים מישהו שיארגן אותנו כקצין וכו'. ואז הוא אומר להם, שימו לב, הלא אתם שנאתם אותי ותגרשוני מבית אבי, ומדוע באתם אליי כאשר צר לכם? הוא אומר להם, כן או לא? הוא לא אומר לא. הוא שואל שאלה, לא, אתה צודק, שגם הוא באמצע, אבל שימו לב, הוא לא אומר לא, הוא משאיר פתוח. צד שני, יש לו שאלה, והשאלה שלו, רגע, אתם דחיתם אותי, זאת אומרת, אני רוצה, אתם רוצים שאני אהיה בראש? אתם רוצים שאני אוביל משהו? אז אני צריך שתהיו אחריי, אני לא יכול, אבל אתם דחיתם אותי, אז מה אתם באים עכשיו? זאת אומרת, אברהם, אני אומר, הוא שואל שאלה, שבעצם אם ייתנו לה מענה, אז זה כן. זאת אומרת, הוא לא אומר כן, אבל הוא לא דוחה אותם. רואים שהוא, יש על מה לדבר, אבל רגע, קודם כל צריך לטפל במציאות. ואז ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, אתה שבנו אליך. אז כבר אומרים, אתה שבנו אליך. בסדר, עזוב את מה שהיה, שבנו אליך. המילה שבנו היא מילה שמכילה הרבה. אנחנו שבנו אליך, באנו. סליחה על מה שהיה, עכשיו אנחנו מתחילים מההתחלה. והלכת עמנו ונלחמת בבני עמון. נלחמת, לא נלחם כמו בהתחלה, נלחתה, והיית לנו לראש. למה? שימו לב, אחרי הלא שלו, אחרי סליחה, מה קורה פה? אתם לא בעדי כל כך. טוב, אז אנחנו הולכים עם העם, עם הבקשה של העם, ובאמת נלך כבר על הכל. כאילו, הם מבינים, הם ניסו לרדת מהבקשה של הכל, לאור הניסיון אמר, אבל הוא בעצם אומר את החצי לא, בעצם אומר את העיכוב. אז המענה שלהם זה, אתה תהיה נלחמת בבני עמון, ואת היית לנו לראש לכל יושבי גלעד. והם רפתח, אם אתם משיבים אותי להילחם בבני עמון, ונתן את שם אותנו לפניי, אהיה לכם לראש. ברור, אין קצין. אני לא באתי להיות קצין, אני באתי להיות ראש. ובאמת רואים שהוא ככה רואה את זה, את הדבר הזה בתוך המסע ומתן. ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, השם יהיה שומע בנותינו, אם לא כי דברך כן נעשה. טוב, אנחנו קיבלנו, בסופו של דבר, הוא, כן, עכשיו, וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו עם אותו עליהם, לראש ולקצין. מה, אז רואים את שני הדברים, ובעצם מה התועלת, מה ההבאה, זאת אומרת, יש את הראש, שהוא השופט והוא המנהיג, וקצין אולי בהיבט הצבאי, האם יש לי הסבר טוב לכפילות הזאת? אין לי הסבר טוב, ומי שיש לו הסבר טוב את מה זה משרת ולמה זה מועיל, הוליך את כליו לבית המרחץ. כמו שאומרת, אומרים תנאים והמוראים בגמרא, כשמישהו ייתן להם תשובה לאיזו שאלה מאוד חשובה, אז זה מה שהם יעשו, אז אני בשמחה, אין לי הסבר לראש ולקצין, אבל מה
ראש זה לא משהו שהוא לא מנהל את המלחמה בזאת?
בתקופה הזאת ראש הוא גם מנהל את המלחמה. כל השופטים, ותצלח עליו, אין בתקופה הזאת. הפעם הראשונה שבה אנחנו רואים ראש שלא יצא למלחמה, זה דוד בשלהי ימיו. מסיבות עקרוניות גם אפשר לראות, זה לא תקלה, זה תפיסת עולם. כמו שהיום הראש מדינה, הוא לא יוצא למלחמה, הוא יושב ומנהל את המדינה. אבל אין את זה בתקופת השופטים, ולכן ההבחנה הזאת לא עד הסוף ברורה לי. אני משאיר אותה פתוחה, אם יהיה למישהו מה לומר, אני מאוד מאוד אשמח. טוב, אז הנה, שימו לב עכשיו, אני רוצה לבנות פרופיל, כמו שתיארתי לכם פה, ליפתח. במה הוא שונה ממה שהיה עד כה? אז קודם כל, אפשר לראות, זה פעם ראשונה שיש מינוי של העם. זאת אומרת, יש פה משהו אחר. כאילו, העם בא ואומר, אנחנו רוצים קצין, מנהיג, פנייה של העם, מזכיר לנו דברים מאוחרים יותר. מלכות זה, אמרת, שים עליי מלך, שומת, שים עליך מלך. המלכות, מתג ההפעלה של המלכות, זה בקשת העם. הנה, הדבר הזה כבר נמצא פה. אז אם כן, יש פה התערבות, יש פה התעוררות של העם. יש פה דבר מעניין, רואים, הוא איש צבא, הוא לוחם. כאילו, זה לא מתחיל מ"ותצלח עליו רוח השם", איזה משהו אלוקי כזה. זה לא מתחיל במי שירב, מריב עם הבעל, אלא זה מתחיל ממשהו טבעי שקשור למלחמה, לעמידה שלהם, לביטחון שלהם.
כל השופטים חוץ מדבורה זה גם ככה,
לא? על מי אתה מדבר? אהוד בן גירה, נאמר. לא, אבל בהיבט, אתה אומר בהיבט הצבאי, בוא נראה את ה... זאת אומרת, עיסוק ב... הייתי אומר, דיבור על קצין כחזות הכל, כמי שיפתור לנו את הבעיות הצבאיות, אין, האופציה הזאת בוודאי שלא קיימת. המנהיג הוא יותר מאשר קצין. האם... טוב, שאלת שאלה טובה, להשוות את כולם ולראות עד כמה באמת גם התכונה הזאת היא מיוחדת, אני אשאיר אותה טיפה פתוחה. שימו לב לעובדה נוספת. על אופיו של יפתח, הוא מתחיל בסיפור שרוצים למנות אותו, ויש דיאלוג בינו לבינם. ואחרי זה יש מלחמה, לפני המלחמה מה יש?
דיאלוג
בינו לבינם. והדיאלוג הוא בעצם, כן, איזשהו משהו שמציף, מה אתה רוצה? מציף תקשורת, מציף דיבור, זה דבר מעניין, זה דבר מפותח, כאילו. זאת אומרת, זה מודעות, זה תקשורת. ובאמת התקשורת הזאת מכריחה את הצד השני לבחור ולחשוב, ואם תרצו, בסיפור של המלחמה, זה דבר מאוד מעניין. 14 פסוקים מתארים נאום ושני פסוקים על המלחמה. מאוד שונה מהיחס שהיה עד היום. מלחמה זה מלחמה, מה זה הדיבורים האלה? לא, שולחים משלחת ועוד פעם משלחת, ויש דיבורים, ויש פה גם איש עקרונות. זאת אומרת, הוא חזק כנגד אפרים, גם הסיפור של הביתו, המוכנות למסור את הנפש. יש פה איזשהו עולם אידאות, ויש פה מנהיגות. יפתח בדורו מגלם איזו התעוררות של מנהיגות טבעית, שהיא בעצם מתחילה לצמוח, וקצת מזכיר לנו דברים מסוימים שלימים יהיו מפותחים יותר עם מלך. מה שהתכוונתי להגיד זה שיש פה סממנים כבר של מנהיגות טבעית אנושית, שלוחה של אנשים, מדברת עם אנשים, מתקשרת, עומדת על העקרונות שלה. כאילו יש פה משהו רחב יותר במובן האנושי, והמובן הזה אנחנו עוד נגיע לפרשת המלך ונראה שיש בה איזה צד של הכנה, וזה גם תשובה לשאלה שלפני כן אמרתי, האם הוא דומה לאחרים, אז אפשר לראות, יש פה משהו כבר שונה קצת. בואו נלך לטענות יפתח. מה הוא טוען כנגד בני עמון? אז אפשר לומר שלוש טענות, אולי ארבע יש מי שסופר, ובואו נראה אותן. אז קודם כל הוא אומר, מה לי ולך כי באת להילחם בארצי? תגיד, מה העניין? תראו לעצמכם שאני, גם אנחנו שואלים היום את שכננו, מה העניין? מה אתם רוצים? אבל לשאול את השאלות. אנחנו בתוך המסע ומתן, של מה מבטרים כדי לקבל איזה דבר מסוים. אבל אם היו הולכים צעד אחד אחורה, זה היה יכול להיות מאוד מעניין. דיון מוסרי, אבל באמת בדיון מוסרי יהיו גם שאלות שאנחנו צריכים לעמול קשה כדי לדעת איך להשיב עליהן, אז אולי זה מורכב קצת, אבל בואו נניח לזה כרגע ונחזור אלינו. אז אם כן, מה לי ולך? למה אנחנו בכלל, למה אנחנו בשדה הקרב? מה אתה רוצה? כי באת אליי להילחם בארצי. אני יושב בבית, מה אתה רוצה מאיתם? ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים, מארנון ועד היבוק ועד הירדן, ואתה אשיבה את הן בשלום. יהיה שלום, רק תחזיר בבקשה. מוכר לנו המקומות האלה, הדיונים האלה, לובשים צורה, פושטים צורה, לובשים צורה ונשארים. הארץ לעולם עומדת. בכל אופן, אז ויוסף עוד יפתח וישלח מלאכים אל בני עמון, אל מלך בני עמון, ומתחיל בעצם הליבון. עכשיו תראו, הסיפור הזה יותר מורכב ממה שאנחנו רואים פה, כי אם משווים אותו לבמדבר ולדברים ולוקחים את המימד הרחב שלו, יש פה שאלות כבדות על מקומם של מואב ומה קרה באדום ובני עמון. הסיפור יותר מורכב, אני לעצמי למדתי פעם את הסוגיה הזאת, אבל אני כרגע לא נכנס להיבט המקראי הרחב, אלא אני כרגע עוסק יחד איתכם, מי שירצה באופן אישי ללבן, אפשר כמובן, אבל לא ניכנס כי זה ללמוד, זה עצמו שיעור כללי על, על המקומות האלה ומה היה, מה כתוב פה ומה כתוב במקום אחר ולפי זה לראות. אז אני כרגע מתייחס אל הדברים כפי שהם מוצגים בפרשה שלנו, לנסות להבין אותם. אז בעצם אומר, כה אמר יפתח, שימו לב, כה אמר יפתח, הוא שם את עצמו במקום חשוב, נכון? כה אמר יפתח. לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. על מה אתה מדבר? לא לקחנו אותם. אלא מה? ועכשיו הוא מתחיל לספר. אנחנו לא רק שלא לקחנו. אנחנו בדרכנו ביקשנו רשות לעבור. בוודאי לא לכבוש, אין לנו עניין, לא רצינו לכבוש שום דבר. אל מלך אדום ולא שמע, אל מלך מואב ולא שמע. מה עשינו? הלכנו מסביב. הנה, אנחנו לא פלשנו לשום מקום, גם למואב וגם לאדום. אבל אז מה קרה? תוך כדי שאנחנו נמצאים באיגוף, מגיע סיחון, מלך האמורי, מלך חשבון, וגם לא אמרנו, בוא נעבור בארצך, ביקשנו. ביקשנו לעבור בארצנו, והוא מה עשה? יצא למלחמה. יצא למלחמה, ויתן השם, וילחם עם ישראל, ויתן השם אלוהי ישראל את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל, ויקום וירש ישראל את כל ארץ האמורי יושב בארץ. ומה זה ארץ האמורי? מן היבוק, מארנון ועד היבוק ומן המדבר ועד השטח שלכם, כבשנו אותו מסיחון, לא בכם בכלל. במילים אחרות, לא התעסקנו איתכם אף פעם. קודם כל אנחנו לא תכננו לכבוש, אנחנו ביקשנו לעבור, תקפו אותנו, והקדוש ברוך הוא נתן לנו, גם לא לקחנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו. אבל תקפו אותנו, זאת אומרת, יש פה איזה מלחמה שמישהו יזם אותה, כשאנחנו לא רצינו להילחם. והפסיד, אז מה לעשות? יש הפסד. בנוסף לזה הוא מוסיף את הקדוש ברוך הוא, הוא הפסיד, ואין לו מה לטעון, והקדוש ברוך הוא גם עוד רגע יהיה טענה בתוך הסיפור. אבל רגע, ומה בעצם הזכויות של בני עמון בסיפור? אז פה נכנס המשפט של חז"ל, עמון ומואב טהרו בסיחון. מה זאת אומרת? סיחון, אנחנו לא אמורים להילחם, לא אמורים להילחם עם עמון ומואב, אבל מה? הם טהרו בסיחון, ברגע שסיחון כבש את המקומות האלה מהם, אז אנחנו נלחמים עם סיחון ומגיעים למקומות, אבל זה כבר סיפור לא מולם, זה סיפור מול סיחון, וזה בעצם מה שהוא אומר פה. אנחנו באמת יושבים במקום שאתם ישבתם, אבל לא מכם לקחנו אותו. היה פה סיחון, ואנחנו ביקשנו רשות, וסיחון תקף אותנו, מה לעשות? הפסיד. וחוץ מזה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו. את זה הוא עוד לא אומר באופן זה, באופן ישיר, אבל קודם כל הוא אומר, לא לקחנו מכם, לא התעסקנו איתכם, וקיבלנו אותו ממישהו שיצא למלחמה נגדנו. זה הטיעון הראשון. הטיעון השני עכשיו הוא מציף את הנקודה של הקדוש ברוך הוא. ואתה, השם אלוהי ישראל, הוריש את האמורי מפני עמו ובני ישראל, ואתה תירשנו? מה זאת אומרת? יש פה גם ריבונו של עולם בסיפור. הוא הוריש ונתן לנו מתנה. אז מה? אתה רוצה לקחת את מה שהוא נתן לנו? איך אתה יכול לעשות נגדו? עכשיו תחזיקו חזק. הלא את אשר יורישך כמו שאלוהיך אותו תירש, ואת כל אשר הוריש השם אלוקנו מפנינו אותו נירש. מה אתם אומרים על המשפט הזה? הוא מאמין במשפט הזה?
לא.
אז למה הוא אומר אותו? מה זה? איך הוא משווה? זה אלוהים אחרים, הבל ורות רוח, וזה אלוקי ישראל. מה אתה מביא אותם ביחד? איך אתה עושה דבר כזה? מה?
כמו שאליהו אומר להם.
הוא צוחק עליו?
אם הבעל...
קשה להגיד שהוא... לא. קשה להגיד, תראו. אם אליהו להגיד שהוא שוחק בהם, זה מפורש בכתוב. פה הוא בא למנוע מלחמה. מזלזל בהם בזמן שהוא בא למנוע מלחמה. איך אתה מונע מלחמה? אתה לא תמנע שום דבר. אתה רק מחרחר מלחמה. נכון? אלא מה תגידו, הוא רצה לחרחר מלחמה? תוכיחו. כי כל הנאום נראה בדיוק הפוך. הוא נראה נאום... ואם זה נראה, אז קשה להגיד שהוא מהטל בהם, או כאילו אומר להם משהו שהוא בא כאילו להצית אותם. מה?
אפשר להגיד שהוא אומר משהו שהוא לא מאמין בו.
לשיטתם. נכון.
יש משהו שדומה, שאם הבעל אלוקים שלכם, כאילו, נכון, זאת אומרת, זה מהטל, אבל
כן, אז אפשר להגיד במובן הפשוט לשיטתכם, אבל יש פה עוד נושא מאוד משמעותי שאני מעדיף לא לגעת בו, להבין לעומק את המושג עבודה זרה, ואת העובדה שבכל התקופה הזאת עבדנו את האלוהים של זה, והאלוהים של זה, והאלוהים של זה, ולראות פה, ודאי שאלוהים אחרים ושלילה מצד אחד, לראות האם יש היתכנות מסוימת למשפט הזה מעבר למה שנתנו לו, היטול או דחייה או לשיטתכם, האם יש בו איזשהו ממש מסוים, זה דבר שאני משאיר אותו פתוח כרגע, יש מה לומר עליו, יש גם מסכת שלמה שעוסקת בתחום הזה ודרך המסכת להבין האם עבודה זרה, זה פותח, זה קשור, אשר חלק השם אלוקיך לכל הגויים אשר סביבותיך. מה זה? וראית את השמש ואת הירח, אשר חלק השם אלוקיך. מה זה? מה זה העובדה שיש פה שיתוף השם? איך אנחנו אומרים אלוהים, ואתה מתכוון לאלוהים אחרים, אז איך אתה קורא לשם של הקדוש ברוך הוא שלנו ושלהם אותו שם? יש פה שורה שלמה של דברים שצריכים ליבון, שבעצם, מה?
אלוהים זה בדרך כלל תואר, בהרבה מאוד. זה נהיה כאילו תואר שמשומש.
אבל למה לתת תואר אחד לקדוש ברוך הוא ולמשהו שאין בו, משהו שהוא ההפך של הקיום, שהוא השקר, לאמת ולשקר לקרוא באותו שם. אני לא חליל, אנחנו כופרים בעבודה זרה, אבל יש פה נושא, אני אומר, יש פה נושא יותר עמוק ממה שנוכל כרגע לפתוח אותו, ואולי נמצא פעם את ההקשר המקראי, פשוט ללמוד את הפסוקים, ללמוד חזק ולראות כמה דברים. רמזתי לזה שיש פה נושא, לא יותר מזה, לא אמרתי שום אמירה מעבר לכך, וברשותכם אנחנו נמשיך. אז אם כן, זוהי הטענה, השם הוריש לנו, אז מה אתם רוצים? האלוהים שלכם מוריש לכם, ואתם מבסוטים ומקבלים, אז תקבלו. במובן הפשוט אני אאמץ את הסיפור לשיטתכם, זה ההסבר בלימוד כמו שלנו כרגע, זה לשיטתכם. האם קיים משהו יותר מזה? כמו שאמרתי, לא עכשיו. אז אם כן, זו הטענה השנייה. הטענה הראשונה אפשר לראות אותה מתחלקת לשניים, גם לא לקחנו, אלא בעצם אנחנו ביקשנו שלום, וגם המון ומואב תארו בשיחון, שני כאילו, אפשר לקחת את זה בשני גוונים, שני צדדים, ולכן יש מי שסופר פה ארבע. הטענה, אבל ניקח אותה כאחת, הטענה השנייה, הקדוש ברוך הוא. טענה שלישית, הטוב אתה מבלג בן ציפור מלך מואב, הרוב רב עם ישראל, הנה ילחום מלחם בנו. זאת אומרת, מה אתם, יש גם הוא לקחו לו את מואב. הוא מלך מואב, לקחו לו, הרי סיחון לקח גם לו. ומה הוא עשה? סתם פיו במים. קיבל, הסכים. אז מה אתה יותר צודק ממנו? הוא ישלים, אז יש בזה היגיון בהשלמה הזאת, אז תשלים גם אתה.
אני לא יותר צודק ממנו, אני יותר חזק ממנו. מלחמה, זה שהוא שתק, זה כי מה לעשות, עומד פה מולו בריון השכונה, ואם הוא יפתח את הפה, זה פוצצו לו את הפרצוף.
נכון.
לי יש יותר כוח, אז אני הגעתי ללחם.
נכון, אבל זה לא מתחיל מכוח, הוא כאילו שם את הכל על מצפן אחר. זאת אומרת, והטוב אתה, אני מבין שהמילה טוב, לא החזק אתה יותר ממנו. הטוב אתה, זה כאילו, האם אתה דואג לבני עמך יותר מאשר הוא דאג? זה שהוא לא נלחם, זה לא סתם. הוא באמת הבין שאין לו מה להילחם. הוא הבין שלא לקחו ממנו שום דבר. הוא הבין שהוא הפסיד במלחמה מול סיחון, מה אתה רוצה? ושאין לו בעצם עסק איתם, כי הוא הפסיד. עכשיו, יש פה הרבה שאלות. הפסדת במלחמה, השטח חבל ארץ הזה, של מי הוא? יש מלחמה, סיחון לקח אותה, פה התורה מדברת, תארו בסיחון, זאת אומרת, התורה אומרת, עם כבש מעם, זה שלו, תארו בסיחון, מה זה תארו? אם הוא לא רואים בזה כגזל, רואים את הסיפור של סיחון כסיפור לגיטימי בתוך הסיפור. אז האם טוב אתה, בתוך המגרש שהפסוקים נמצאים, האם טוב אתה, זאת אומרת, הוא שתק, והאמירה הוא שתק, וכל המאות שנה, עברו מאות שנה, חברים, עברו יותר מ-300 שנה מאז. מה זה ה-300? הוא אומר, 300 שנה שתיקה, זה לא בגלל שלא היה כוח, בגלל שאתם יודעים את האמת, אתם יודעים שלא לקחנו מכם שום דבר ולא מגיע לכם. פתאום אתה מתעורר, אתה טוב יותר מכל הדורות, טוב אתה מבלג זה, הטוב אתה יותר מ-300 שנה אחורה מלכים של בני המון, שכולם הבינו שאין להם טענה, פתאום צצת עם טענה חדשה. אחרי זה יש לנו לשאלות, כי אני צריך ל... יש זמן שכולנו מתאספים מיד בתום הלימוד הזה, כי אני רוצה לסגור את המעגל. טוב, הדבר, אז אם כן, זה הטענה הנוספת, ובסוף הוא בעצם סוגר מסקנה, ואנוכי לא חטאתי לך, ואתה עושה עם מי רעה להילחם בי, ישפוט אדוני השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. שימו לב לדבר מאוד מעניין, אם אני הייתי נושא את הנאום הזה, הייתי גומר אותו אחרת. למה? הייתי אומר, חזור בך. הייתי אומר איזה משפט שבא למנוע אותו ממלחמה. והוא, אנוכי לא חטאתי לך, ואתה עושה עם מי רעה, ישפוט השם השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון, זה כמו, זה קצת לוקח את זה, לא למקום של מי שמנסה למנוע את המלחמה, אלא מי שמעמיד אותה על עדני צדק ואמת, אבל פניו למלחמה. וכל הנאום הזה יכול היה להיגמר עם בקשה, ואז אני לא בטוח שזה היה עוזר, אבל רואים שהוא לא בא לעצור, אולי כן, כי הוא בעצם שמט את הקרקע, את התשתית לטענות של הצד השני, מצד שני, יש פה איזושהי אמירה לוחמנית קצת בתוך המקום הזה. טוב, חברים, מה?
רק להעיר לגבי ההשוואה בין כמו של קודם להשם, פה כבר אין השוואה. הוא אומר, יש בו חור זה ששופט,
נכון, נכון. הוא לא חוזר, כן. זה היה נקודה בתוך הדיון, ברור שהקדוש ברוך הוא, ופה זה עבודה זרה, וברור שאין פה גם מה שאמרתי, זה בדקויות, זה בעומק, זה לא לבלבל את היוצרות, חלילה. טוב, בסדר. אנחנו עוברים לסיפור של בת יפתח. סיפור של בת יפתח, סיפור כואב. כולנו יודעים שיעקב בעת שרה נדר, וגם הוא נדר. היוצא מדלתי ביתי, אקריב אותו ועליתי עולה. אז למה נודרים בעת שרה? אני מוכן לתת, אם יהיה אלוהים עמדי בדרך, ושמרני בדרך אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, שבתי בבית שלום, האבל הזאת תהיה מצבה, בית אלוקים, העשר עשרנו לך, אני אתן איזשהו דבר גדול, מה בעצם עושה, הנדר הזה בעת שרה, מה הוא בעצם עושה? הנדר בעת שרה זה סוג של התעוררות, סוג של מוכנות לשלם מחיר, סוג של התמסרות גדולה מעורר אותי, ומוסיף לי זכויות, והזכויות האלה זה הבסיס למשהו שבעצם אני אנצח, והקדוש ברוך הוא יסייע לי, כי הנה איזה סוג של שותפות. אני שואל, ומה בעצם חשב, אז מה עושה יפתח? נודר נדר, אבל מה הוא בעצם, הוא חשב על האפשרות שככה יהיה? היוצא מדלתי ביתי, בשובי בשלום.
מה חשב שיצא מהבית?
מה הוא חשב? ברור ש... אם זה הבית שלך, יש אפשרות שזה יהיה האישה שלך, או יהיה ילד בן או בת, או ברור. ברור שיכול להיות גם, והוא נדר נדר רציני, תעלה אותו לעולה, זה קורבן. אז רגע, אתה עומד להקריב קורבן, את מי אתה עומד להקריב קורבן? אז הוא לא יודע מי יצא, אבל הוא השאיר את זה פתוח. הוא יוצא עכשיו למלחמה, ואני שואל, מה עושה הדבר הזה? אני מניח שהוא בוודאי חשב על האופציה שזה מה שיהיה. לא רק שהוא חשב על זה, אולי זה האנדרנלין שיש פה בתוך הסיפור הזה. אני מוכן למסור את היקר מכל. כמו אומר, גם אם תצא ביתי או אשתי או מישהו יקר לי מאוד, אני עומד למסור את הכל. אז מה אתם נותנים במלחמה הזאת? אולי קצת כמו האנדרנלין של בר כוכבה, קוצצים את האצבע והנה התמסרנו ועכשיו נמצאים באיזה אל חזור כזה ללכת לעוצמות גדולות של מלחמה, וואו, איזה משהו הרואי, אומץ לב ומשהו שמייצר איזה התעוררות גדולה כולם למלחמה, וגם הספק פה הוא מייצר משהו מאוד הרואי, משהו מאוד פתוח, משהו וואו, הוא מה יהיה, המתח הזה הופך את כולם, את הנדר בעת שרה למשהו הרבה הרבה יותר חזק, הרבה יותר מועצם. ופה בדיוק התקלה, מאיפה מקורות, מאיפה המוטיבציות, מאיפה זה בא, רואים פה איזה משהו בחוץ, משהו בעייתי, משהו שכמובן הבעיה הגדולה איתו זה המחיר, אשר לא ציוויתי ולא עלתה ליבי, אשר לא ציוויתי זה פה הסיפור, נכון? אשר לא ציוויתי זה בת יפתח, חס ושלום, התורה לא מוכנה, לא מקבלת דבר כזה, ויפתח עשה פה איזשהו דבר, ואם אנחנו לוקחים אותו מול הסיפור הזה של אפרים, אבל לפני כן אני רוצה לראות את האתרת נדרים. יש מדרש, ראיתם את המדרש הזה? אז בואו נראה את המדרש הזה. בפנים 42 אלף שנהרגו בימי יפתח. הגלעדים, מפני מה נהרגו? טוב, זה ההמשך, אבל אני אקרא, אקרא את החלק. זאת אומרת, 42 זה בפרק הבא, במלחמה שלו, יפתח מול שבט אפרים. אנחנו ככלל, אפשר לומר, הוא מוביל את עם ישראל לניצחון גדול, אבל בשלהי, בהמשך הניצחון, שתי פרשיות אגומות מתרחשות, וקשר גדול בעצם שורר ביניהם. פרשה אגומה אחת, זה בת יפתח, מקריב קורבן את בת יפתח, מזעזע. ופרשה שנייה, זה מלחמת אחים. נהרגים 42 אלף אנשים. אוי אוי אוי, איך קרה דבר כזה? אז אומר המדרש, יפתח הגלעדי נדר נדר שלא כהוגן, ופנחס בן אלעזר עומד. היה לו לפנחס שילך אצל יפתח להתיר את נדרו. יש כהן, יש מנהיג רוחני. הוא רואה דבר כזה, יש פרשת אלה, מתות בני ישראל, ראשי המתות יכולים להתיר נדרים. איך קורה דבר כזה? מה קורה פה? איך אנחנו עושים דבר כזה? היה לו להתיר את נדרו, וליפתח היה ללכת אצל פנחס. קודם כל, שימו לב, מטילים את האחריות לפנחס. למה? הוא המנהיג הרוחני, המנהיג הרוחני אחראי. הוא היה צריך ללכת אליו. ודבר שני, היה לו ליפתח ללכת אצל פנחס. הבת שלך עומדת לשלם מחיר, אז למה לא עשו? איך זה שלא ישבו ביחד ופתרו את הבעיה? אומר המדרש, היה ויכוח. ומהו הוויכוח? זה אומר, אני כהן גדול, בן כהן גדול, בן בנו של אהרון הכהן. אלך אצל עם הארץ? לא. אז אומר פנחס, אני לא הולך לעם הארץ. ומהעבר השני, זה אומר, אני ראש לכל ישראל. אני המנהיג של עם ישראל. אלך אצל הכהן, אני המנהיג, אני חשוב יותר. זה נועה גדולה לעצמו וזה נועה גדולה לעצמו. אוי לה לגדולה שמקברת את בעליה, אוי לה לגדולה שאינה גורמת טובה בעולם. זאת אומרת, חזל לוקחים את האצבע ושמים אותה, מסיטים אותה מיפתח. הנדר נדר שלא כהוגן, בסדר, אבל יש פתרונות. יש תורה, יש תורה שבעל פה, יש יכולת להתיר. איפה אתם כל החכמים? לא נפגשים עם הפוליטיקאים. למה? ופה בעצם באים חכמים ואומרים, יש פה מנהיגות הרוחנית ומנהיגות הלאומית, הם לא ביחד. עם הארץ, מטילים את זה, עם הארץ, אנחנו לא נפתור לו את הבעיה. מגיע לו, שלם את המחיר. זה מצד אחד. ומצד שני, הוא רואה את החשיבות של עצמו. אני מנהיג של כל עם ישראל, מי זה הכהן הזה? ומזלזל בכהן, ומתוך אותו מצב בעצם משלם את הריבה, איך הלשון באיזה מקום, ריבה, או ביתו של יפתח משלמת את המחיר הנוראי של חוסר האחדות. הדבר הזה הוא קשור, קודם כל משקף מאוד את המצב של התקופה. הנה פה, לא מאוחדים, לא מחוברים, רשות הרבים שלנו, והיכולת שמערכת מוכלת על כבודה והולכת למערכת אחרת, זה מה שמעמיד את הכלל, את הביחד, במקום של חשיבות, תקשורת לפתור בעיות בתוך המערכת של כולנו, שזה מערכת אחת. אבל כשכל אחד מתבצר במקומו, אז אנחנו לא הולכים לשום מקום.
המתח הזה קיים גם בהמשך, בחזקיהו וישעיהו.
נכון. המתח הזה הוא בעצם מתח רחב יותר. בין מי בראש, המנהיג הרוחני או המנהיג המדיני. שאלה מאוד מעניינת. והרמב״ם אומר שכאשר המלך והנביא נפגשים, הנביא משתחווה בפישוט ידיים ורגליים לפני המלך. ובעצם אומר, מי הולך למי? הנביא הולך אל המלך. זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו, אבל הנביא הולך אל המלך ומשתחווה ואז מתחיל לדבר. זה לא סותר את זה שהוא נותן לו גם על הראש. אבל מבחינת הכבוד, ככה הרמב"ם מציג, ומבחינת מי בא למי, במקרא רואים באופן בסיסי שהנביא בא אל המלך. זה רואים במרב המקומות, מקומות שזה לא ככה, חזל יוצרים פה את הדיון, רגע, יש ויכוח, לא פשוט, ישעיהו וחזקיהו, יש דיון, אבל באופן פשוט, וגם ההכרעה של הקדוש ברוך הוא, שחזקיהו חולה וישעיהו הולך אליו, ככה זה אמור להיות, בעצם, שהנביא מכבד את המלך. למה? זה נושא שכשנגיע לזה, פה זה צדדי, ואין לנו את הזמן גם לעשות את זה, יהיה מקומות שזה ממש...
יכול להיות בגלל שיש פה תהליך של מלך, בדיוק המדרש הזה, זה מה שיש פה.
נכון.
עדיין לא מנהיג,
נכון. אז זה בדיוק, אני חושב שהמדרש הזה צריך ללמוד אותו, בהקשר שחכמים רואים מתחת לפני השטח, כבר נרקם פה איזה משהו, אז איפה, אז תראו, הנה, יש לנו בעיה עם אבימלך שלא הבין מה זה מלכות, גם גדולי הדור לא מבינים מה זה מלכות, לא מבינים את האחריות שיש להם על נערה כזאת שתשלם בחייה, ריבונו של עולם, מה קורה פה? ארץ, ארץ זעקי על מה שקרה פה, וזה מקרה באמת כואב, אתה קורא את הפסוקים, לא קראנו, הם פסוקים נוגעים, בכל כל נוגע זה, זה כואב לראות את, את המחיר הזה ואת ההתמסרות הגדולה שיש לה, בכל אופן זה מה שאנחנו רואים כאן. אז טוב, אז זה, כך חז"ל רואים את הדבר. יש מדרש באליהו רבה, אני אקרא אותו בקצרה, המדרש אומר ככה, ושמה תאמר אותם 70,000 שנהרגו בגבעת בני בנימין, מפני מה נהרגו? לא, 70,000 בני בנימין, אני דוחה אותו. זה קשור מאוד אלינו, אבל זה לא ישיר, אז אני דוחה כרגע את, את הזה. יש פה נקודה מאוד מעניינת על המדרש הזה, לפני שאנחנו הולכים לה, ועוד מעט לחתום. המדרש הזה בעצם מטיל אחריות על מי? קורה משהו בעם ישראל. הוא מטיל אחריות על מה? על המנהיגות הרוחנית. לא על השין ג' זה נקודה מאוד מעניינת, אפשר לראות אותה בחז"ל הרבה מקומות. גם המקור שלא קראתי, שמה תאמר, נהרגו כל כך הרבה בעם ישראל, מי השם? מצביעים למעלה. מתוך איזו הבנה שבסופו של דבר, מי שמוביל, הוא מי שמוביל את הדור, בעצם, אז כל ההצלחות הן שלו, אבל גם כל הבעיות הן שלו. זאת אומרת, לא כל, אבל בסופו של דבר להנהיג, זה להיות, זה להוביל את המציאות עם העקרונות, עם תפיסת עולם, ויש מחיר גם לדבר הזה, וגם המחיר הוא חלק מהסיפור, אבל להניח את האצבע, לראות את מנהיגי הדור באמת כעומדים במרכז. לקראת הסוף, אני רוצה להגיד שיש פה מכנה משותף לשני החטאים האלה. שני החטאים האלה הם מראים תפיסה לאומית לא מאוזנת. תפיסה לאומית חזקה שאין לה גיבוי בעולם הרוח. יש פה איזה בוטות כזאת, איזה מימוש כזה, חזק. גם הוויכוח, אני אירוש, אני רוצה את המפתחות, הוא גם בסוף מקבל איזשהו מעטה חזק, בוטה קצת, ובעצם אפשר לומר את הדבר ככה. בסיפור של ביתו, זה ליצור התמסרות גדולה על הבסיס של נדר מאוד בעייתי, אבל שיוצר משהו בחלל האוויר, יוצר משהו בחלל האוויר. שימו לב, הוא נדר את הנדר ואף אחד לא סיפר בביתו את הנדר. זאת אומרת, זה כאילו, איך זה שהיא לא ידעה הבת שלו? הרי יצא לפני איזה תקופה, מה אף אחד לא יודע הנדר? מה הוא נדר אותו בינו לבין עצמו? לא צריך להגיד ככה, אבל אפשר להגיד ששמרו על, על הנדר הזה, ויש פה איזה משהו הירואי, משהו שכמו שאמרתי, הוסיף בצורה מלאכותית את ההתמסרות ולא ככה. צריך להיות, אז זה לאומיות שדורסת ערכים בדרך, וזה צד אחד, והצד השני מלחמה בבני אפרים, רואים פה דבר מאוד מעניין, בני אפרים באים, למה לא קראו לנו? אז אני שואל את בני אפרים, מה אתם רוצים? מה זאת אומרת לא קראו לכם? אז הוא אומר, קראתי ולא באתם, אבל למה הם, מה מציק להם? אז זו שאלה מאוד מעניינת, מה יש לאפרים? למה אפרים? הוא פעמיים טוען את אותה טענה, מול גדעון ומול פה, נכון? אז אפשר לומר, היה לנו פעם יהושע, ואפרים קיבל את הבכורה, ואפרים זה שבט מאוד חשוב, אבל הוא לא מוביל בפועל. הוא לא מוביל בפועל, והוא לא, זאת אומרת, אבל הוא זוכר שהוא הוביל, והוא זוכר את הברכה, ויש לו איזה רצון, ואיזה מין זיקה להובלה של עם ישראל, אבל הוא לא באמת שם, והוא לא לוקח אחריות. ולמה בני יוסף לא לוקחים אחריות? זה סיפור מאוד רחב על יוסף ויהודה ועל התכונות שלהם. הם לא נמצאים בה. מי יעלה לנו בראשונה? זה לא שבט אפרים. זה שבט יהודה שיעלה בראשונה בתקופת השופטים, ובעוד מקומות אפשר לראות את הדבר הזה. אז זה מצידם. אבל שימו לב מצידו. גדעון השיב להם במתק שפתיים. טוב עוללות אפרים מבציר מנשה. מה אתם מצוין מה שעשיתם? זה נכון שפה הם באו למלחמה יותר חריף מצד אחד, מצד שני איך הוא מגיב? בוטה, הוא לא, אתה מנהיג, אתה בעל הבית, תרגיע את הרוחות, תביא שלום בתוך החצר שלו. הוא לא מביא שלום, הוא לא מביא כלום, הוא שימו לב את ה...
פה אין לו מה להגיד להם שהם נלחמים.
מה?
לא להם מה להגיד להם.
תחבק אותם, תגיד להם, תשבח אותם על משהו. הוא יוצא למלחמת אחים. הוא יוצא למלחמת אחים ולא מרגיע. מה זה מנהיג יוצא למלחמת אחים לממש את הזה? זה מזכיר לנו קצת את אבי מלר. אתה השתגעת? אז הם עכשיו יש להם טענות חריפות. הם באו, אפילו באו בצורה אגרסיבית ולא בסדר וכן הלאה. פוי, אני בשמואל. טוב, אין זמן עכשיו לראות את זה. מובן, כאילו בעצם רואים שהוא לא מפוגג. זאת אומרת, הלאומיות שלו חשובה, הלאומיות שלו חשובה, והוא לא בעצם מבין שמנהיגות זה עם, ועם זה מורכבות, ומורכבות זה הקשבה, ולהביא לידי ביטוי, ולהכיל, ולחבר. כל הדברים האלה, הנה רואים אותם פה קצת עם כל ההתעוררות הלאומית שמתרחשת בקצה של התקופה, אחרי 300 שנה, מתחילים להבין שצריך התארגנות, אבל היא מאוד בוסרית. וכבר פה מצד אחד יש מרכיבים שמדמים אותנו לפרשת המלך קצת, מצד שני, כמו שאמרנו, הם בוסריים, והדרך עדיין ארוכה. הדבר האחרון שרציתי, זה את הסיפור של יבצן זה בועז. מי זה יבצן ומה זה בועז ומה זה מספר הילדים הגדול שלו, והבאתי לכם מדרש מאוד יפה, אבל אותם אנחנו נלמד ובלי נדר, כיוון שיבצן בעצם מאחד, מצד אחד זה יבצן, מצד שני הוא לא מזמין את מנוח. למה? קודנה הכרה במאי פרלי. מה? איך, מה זה קודנה?
פרדה.
מה זה?
פרדה.
פרדה. פרדה הכרה, במה היא תפרע לי? אני מזמין אותו לכל כך הרבה שמחות, הוא לא יזמין אותי לאף אחד כי אין לו ילדים. זה הוויכוח. ואז נכנסים בעצם לתקופה של מנוח, אז אני שומר את המדרש הזה לשיעור הבא, שבוע הבא בעצם נעסוק בו. זה מדרש נפלא לפי דעתי, הקדמה מאוד חשובה לספר מגילת רות.